הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות שנשלחו בשעה הראשונה באמצעות הפקסים, כמו כן באמצעות האתר, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-03-794-5097. נשלחו הרבה פקסים, ויש חלק מהשאלות גם על פסח, אז במחילה מכל השואלים על פסח, לא נוכל להתייחס היום לנושא של פסח, יש עוד זמן, סמוך לפסח, שבוע הבא או לעוד שבועיים, אז תשלחו שוב את השאלות הללו, כי כעת זה לא הזמן. הוספתי שמן תוך כדי טיגון של שניצלים. האם השמן שבבקבוק נהפך לבשרי, ואם כן אני צריך להמתין אחריו 6 שעות, השמן הוא פרווה לחלוטין, הוא לא נהפך לבשרי, קל וחומר שלא צריך להמתין עליו 6 שעות, נכון שלכתחילה לא טוב לעשות ככה, מדין ניצוק, כמובן ביורי דעה בסימן קופי, אבל כל דין ניצוק זה רק לכתחילה, השמן הוא פרפה גמור, ואפשר לאכול אותו, השמן שנשאר בבקבוק כמובן, כן? אפשר לאכול אותו גם עם חלבי. אדם ששומע קדושה ממניין אחר, האם צריך לעמוד עד סוף הקל הקדוש, שיכול ללכת מיד אחר הקדושה, מכיוון שזה לא המניין שלו, אז הוא לא צריך לחכות עד אחרי הקל הקדוש, אלא מיד אחרי קדושה יכול ללכת. סנדוויץ' של ביצה קשה וירקות שעבר עליו לילה. כמובן שהיה במקרה במשך הלילה, אם יש בעיה של רוח רעה, הגמרא בנידה כותבת שביצה, שום ובצל, כלופים שעבר עליהם לילה, אסור לאכול אותם. אמנם זה לא נפסק ברם ובשולחן ערוך, אבל כיוון ש כתוב בגמרא דברים קשים על זה, שזה אפילו עניין של סכנה, משום רוח רע, לכן לא אוכלים את זה. אלא אם כן יש טיבול. אם בביצה הזאת שהיא נמצאת בתוך הסנדוויץ' יש טיבול, ולמיטב ידעתי יש שם טיבול, אז בכזה מצב זה כבר מקבל שם לוואי, ביצה מטובלת, וממילא אין בזה בעיה. אבל אם אין בזה שום טיבול, טיבול זה יכול להיות מלח, שמן, דברים כאלה, אם אין בזה שום טיבול, אז צריך להוציא את הביצה ולאכול את הסנדוויץ' עם הירקות. טוב, הנה עוד פעם שאלה על טוס תרובן עם חמץ, לא ניכנס לזה עכשיו. אדם שסיים תפילת 18 ורוצה לפסוע לאחוריו, יודע שאם יפסע, יבוא אדם ויעמוד לפניו להתפלב, נמצא שלא יכול לחזור למקומו בקדושה. האם בכל זאת יפסע כעת, או שיפסע לאחר הקדושה? ברמת העיקרון, אדם שסיים תפילת רצון אחרון, הוא יכול לענות כל דבר, גם ברוך הוא ברוך שמו. אז ממילא אין שום הכרח לפסוע כעת, מכיוון שכשהוא פוסע, הוא צריך לחזור למקומו בקדושה, והוא לא יכול לחזור למה, כי אם מישהו יתפלל לפניו, אז שלא יפסע כעת, אלא אחרי קדושה יפסע ויחזור למקומו. האם מותר לומר מורדים דרבנן בישיבה כפי שאינו נורות שכך אנשים נוהגים? לא. מורדים דרבנן צריך לומר אותו בעמידה וגם לכרוע. יש מחלוקת כמה צריך לכרוע. בלשכה אומר, מספיק קריאה קצת. משלב בורא כותב בקופית ג' שצריך לקרוא הקריאה מוחלטת, אבל לא לומר את זה בישיבה, מה פתאום, רק בעמידה. עוד שאלות באמצעות הפקסים. הרבה אנשים ואברכים רוצים לדעת מה הדין למעשה בבית הכנסת או כל שיש שם יותר מעשרה אנשים. האם מותר להתפלל וללמוד שם או לא? והאם יש חילוק בין מקום גדול שאפשר להישאר שם במרחק של 2 מטר, ויש שם הרבה יותר מ10 אנשים, ואם הרב יכול לפרט דיני צירוף ותפילה בציבור, עם מענק שנמצא בחוץ, או בחדר אחר, ושומע או רואה את חלק מהמתפללים. טוב, הלוואי שהיינו מקפידים על ההלכות, כמו שמקפידים על ההוראות של משרד הבריאות, וזה בסדר גמור, זה טוב מאוד, זה לא חלילה לזלזל בהוראות של משרד הבריאות, אבל הרעיון הוא שאם בהוראות של משרד הבריאות כל כך מקפידים, אז בוודאי, בוודאי, וככה צריך להיות, כמו שדיברנו, אז, אבל בוודאי, בוודאי שגם בהלכות שכתובות בשולחן ערוך, וביתר הפוסקים, בוודאי, בוודאי שגם צריכים להקפיד בצורה כל כך רצינית וטובה. אז ברמת העיקרון כך, נכון שיש הוראות לא להתפלל, לא להתכנס למקום שיותר מעשרה אנשים, אבל אם אדם בא לבית הכנסת, או לכולל, והוא רואה שם שיותר מעשרה אנשים, ואנשים מרוחקים אחד מהשני, ומקפידים להשאיר חלון פתוח, לא צריך לצאת מהמקום, מכיוון שיש מרחק, יש מרחק טוב בין אחד לשני, ואתה לא נמצא בדבר הרשות, אתה נמצא בדבר מצווה, ובעזרת השם לא יהיה שום נזק. אבל אם המקום הוא צפוף, לכתחילה כמובן צריך להקפיד שיהיה 10 ולא יותר, אבל אם יש יותר קצת, לא הרבה, קצת יותר מעשרה, ויש מרחק טוב בין אחד לשני, זה בסדר? אם המקום צפוף, אז לא להיות שם. זה לגבי החלק הראשון של השאלה. לגבי החלק השני של צירוף תפילה בציבור, יש אנשים שומרים, יש פה הרבה אנשים, אני רוצה לעמוד בחוץ ולהצטרף. אז אם יש 10 כבר בתוך הבית הכנסת, ואתה נמצא מחוץ לבית הכנסת, ואתה רוצה להצטרף למניין, אתה מצטרף למניין. אם אתה רואה אותם, ודאי שאתה מצטרף למניין. כפי שכותב המשנה ברורה בסימן נונהי, בסעיף קטן נונזיין ונונחת. אם אתה לא רואה אותם, אז בזה יש מחלוקת בפוסקים. שיטת המשנה ברורה, אם אדם נמצא בחדר אחר, והוא לא רואה את העשרה שמתפללים בבית הכנסת, אז הוא אומר, אנחנו מדברים עכשיו שיש כבר 10 בבית הכנסת, כן? הוא אומר, האם זה נחשב לתפילה בציבור אחרי שיש כבר 10 בבית הכנסת? הוא אומר, אם לחדר הזה נכנסים דרך החדר בית הכנסת, אז הוא נחשב לתפילה בציבור. אבל אם יש יציאה או כניסה אחרת לאותו חדר קטן, שלא צריך לעבור דרך בית הכנסת, והוא לא רואה אותם, זה לא נחשב תפילה בציבור. זו שיטת המשנה ברורה. הכף החיים הביאה הרבה פוסקים במקום שם, בסימן נ"ה סעיף י"ח, שחולקים על זה וסוברים שכיוון שיש 10 בבית הכנסת, אז גם אם אדם נמצא בחדר ליד, והוא לא רואה, והוא רק שומע אותם, ויש כניסה אחרת לחדר, זה גם נקרא תפילה בציבור. היום, בסיטואציה שאנחנו מצאים, אז אם אדם מגיע לבית הכנסת, והוא רואה שיש שם 10, הוא יכול להתפלל בעזרת נשים. עזרת נשים אפילו שיש להם כניסה נפרדת, אבל הוא רואה את הציבור, הוא רואה את חלק מהציבור, זה מספיק. הוא יכול להתפלל בפתח של הבית הכנסת, הוא רואה את הציבור, זה מספיק. וגם לדעת המשנה ברורה, זה נחשב תפילה בציבור. אבל אם אין בבית הכנסת 10 אנשים, פה זה כבר מתחיל להיות בעיה, וזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, אם יש חלק בעזרת נשים וחלק בבית הכנסת, אם מצטרפים למניין או לא מצטרפים, המשנה ברורה בסעיף קטן נ"ז בסימן נ"ה במחלוקת, והוא כותב שמקום הדחק אפשר להקל, הכף החיים כותב שאפילו מקום הדחק אפשר להקל, אז לכן צריכים תמיד להקפיד, שבתוך הבית הכנסת יהיו 10 אנשים, ואז גם אנשים שבאים מהצדדים, אפילו שהם לא בתוך הבית הכנסת, הם יכולים להצטרף למניין. צינור ביוב שעובר בתוך הבית וצבעו אותו בצבע עבה, האם זה מספיק כדי לאפשר ללמוד ולברך מולו? הוא צריך לעשות לו כיסוי יותר רציני, הוא גון לעשותו בקיר גבס? מעיקר הדין זה בסדר, כי הצינורות היום זה לא חרס ולא עץ. זה מתכת או פלסטיק. ומתכת או פלסטיק, אז אין לזה דין של גרף של ריי. אגם שיש מחמירים בדבר, אבל ברגע שצובעים אותו בצבע עבה, זה מספיק. האם ניתן לעלות על שולחן לצורך כלשהו? והאם צריך להוריד את הנעליים קודם לכן, ומה הדין אם יש ספרים של דברי תורה על השולחן? אנחנו מדברים כעת כנראה על שולחן של אכילה, תכף נדבר גם על שולחן של לימוד. שולחן של אכילה, מכיוון ששולחן של אכילה דומה למזבח, בזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מכפר. היום שאין לנו בית המקדש, בעזרת השם במהרה ייבנה, מה מכפר על האדם? שולחנו של האדם מכפר עליו, שנאמר זה השולחן אשר לפני השם, למה שולחנו של אדם מחפר עליו? מכיוון שהוא נותן מלחמו לעני. וזה מה שכתוב, ודבר על זה השולחן אשר לפני השם, והאכילה שאדם אוכל לחזק כוחותיו, זה כמו קורבן, ולכן גם צריך לשים מלח על השולחן, שנאמר, ועל כל קורבנך תקריב מלח. כותב השער הציון, בסימן קוף סמך זין, סעיף A, באות חוו, בשם האחרונים, שמכיוון ששולחנו של אדם של אכילה דומה למזבח, לכן אסור להרוק קינה על השולחן. יש לך זבוב על השולחן, אתה לוקח, אורג על השולחן, לא. זה כמו מזבח, מה אתה אורג למזבח? צריך עם מגבת או משהו לגרום לזבוב או לקינה או לכל דבר אחר, ללכת מחוץ לשולחן ואז להרוג אותו. ולכן גם לא עומדים על שולחן, כי אם זה כמו מזבח, אז לא עומדים על שולחן. אומר הכף החיים במקום שהוא הדין שולחן שלומד עליו, גם כן אותו רעיון, לא יהרוג עליו קינה ולא יעמוד עליו. אז ממילא, באופן כללי, לא יושבים על שולחן ולא עומדים על שולחן, בין שולחן של אכילה ובין שולחן של לימוד. אבל, אם אדם צריך לעלות על השולחן, צריך להחליף מנורה. הכיסא לא מספיק, השולחן מספיק לו. אז יוריד את הנעליים ויעלה. כי זה לא ביזוי, יש צורך הכרחי. ואם יש ספרים על השולחן, צריך להוריד אותם. טוב, עוד פה שאלות. אנו שומעים דעות חלוקות מהרבנים ממלכת בית הכנסת בשבת עם לאו. אז השאלה היא מה לעשות. אז דיברנו בהקדמה, אני שוב פעם אומר שכל, אני לא בא להגיד לאנשים מה לעשות. בעולם לא אמרתי קבלו דעתי, הבוחר יבחר והחדל יחדל, אבל לעניות דעתי, כן צריכים ללכת להתפלל במניין, צריכים להישמר ולהישמע להוראות ולעשות מניינים מצומצמים ולחלק אותם עד כמה שאפשר. ואפשר, כפי שאמרנו, להעביר ספר תורה ממקום למקום. ציטטנו את המשנה ברורה בסוף סימן קוף למדהי. אבל לא לבטל תפילות במניין. אם באמת אתה הולך למקום ואתה רואה שהמקום עמוס, אז תחפש לך מקום אחר. אבל לחלק את המניינים, לדלל אותם, ובעזרת השם לא יעונה שום רע. כיצד עלינו להתנהג עם אנשים זרים הבאים לשוחח עמנו? מה השאלה? מה אתה רוצה להגיד? בן אדם, אל תדבר איתי. לא, זה מה שאמרתי, לא להיכנס לשיגעון. לא להיכנס לפאניקה. בן אדם בא לדבר איתך, מה אתה רוצה להעליב אותו, להגיד לו לא רוצה לדבר איתך? דבר איתו, שם יעזור, לא יקרה כלום. האם בכל מקרה עלינו לשמע להורות משרד הבריאות? כן. צריך לשמע להורות משרד הבריאות, ודרך אגב, הוראות משרד הבריאות שאפשר לצאת לתפילה במניין, לתפילה בבית הכנסת. האם לוותר על שבעה עולים לתורה בשבת זו? לא. למה לוותר? לעשות את המניין כמו שצריך, רק להתרחק טיפה. העולה לתורה והבעל קורא, להתרחק טיפה. עוד שאלות. עוד לא נגיף הקורונה השם ישמרנו, התעוררתי. אם אדם אחד יושב ליד חברו, האם מותר לומר לו שיתרחק ממנו? ואין כאן על בנת פנים שאמור מוטב שיסרב ולא על בין עצמו, לא על בין חברו. ויש אומרים שיש בזרק ועל יעבור, אין רבן יונה, תוספת סוטה, ואולי אם זה לא ברבים מותר, אם אתה רוצה שמישהו יתרחק ממך, תתרחק אתה ממנו, למה אתה צריך להיות יתרחק? מה פתאום אתה עדיף ממנו? לא, לא להגיד לבן אדם להתרחק, לא להעליב. אם אתה רואה בן אדם נמצא לידך, מתעטש או משהו, תקום, תלך בעדינות למקום אחר. להלביל פנים זה בטח הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו. למתפללים בשבת זו בחצרות ובתים, איך ינהגו לעניין ברכת מעין שבע? אם זה לא בית הכנסת, אלא חצרות ובתים, לא אומרים ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע אומרים רק בבית הכנסת קבוע, אפילו שהוא קבוע לזמן לא כל כך גדול, אבל הוא קבוע. שם אומרים ברכת מעין שבע. אבל אם חצרות ובתים, אלו שהתפללו בשבת זו, אפילו שיש להם עניין ומתפללים בעשרה, בכזה מצב, לא אומרים ברכת מעין שבע, כמובן בשולחנו בסימן רס"ח סעיף י'. לפי רבותינו המקובלים, אז יש כאלה שמקילים בדבר הזה, אבל לפי הפשט לא. אם אדם נמצא בירושלים, בירושלים העתיקה, אז זה נחשב כמו ספר תורה ואפשר לומר, ככה בן ישחי כותב. האם מותר למרוח בשבת משחה בשינוי למניעת פצע נקרא הרפס? שאם הנכים בתחילתו, מונע התפשטות הפצע. המריחה בשבת אסורה גם משום ממרח וגם משום רפואה. אז משום ממרח זה כבר אסור. אם זה לא משחה שנבלעת, אסור משום ממרח. אם זה משחה שנבלעת מיד, והתחלת לפני שבת, ואתה עושה את זה כדי שזה לא יתפשט, זה מותר. אם אתה עושה את זה כדי לרפות, זה אסור. אלא אם כן, התחלת לפני שבת ויש לך צער גדול. אבל אם אתה עושה את זה רק כדי שלא יתפשט, מבאר בשין כפחת סיף חף ג' שזה מותר. אבל זה הכל דווקא אם זה משחה שנבלעת מיד. אבל אם זה משחה שהיא לא נבלעת מיד, אסור לשים גם בלי למרוח, מחשש שמה ימרח, כמבואר בסוף סימן שין י' ד'. המשנה ברורה שם כותב שכל דבר שאסור למרוח אותו בשבת, מחשש עניין של ממרח, גם אם הוא לא מורח ולא שם אותו בלי מרוח, זה גם כן אסור מחשש שמה ימרח. ככה המשנה ברורה כותב בסימן שין י' ד' בסעיף קטן ממבב. אז לכן, רק אם זה משחה שהיא נבלעת מותר, בתנאי שזה בא למנוע, או שהתחלת לפני שבת ויש לך צער גדול אם אתה לא ממשיך בשבת. האם מותר להתפלל במקום פתוח בפרט קרוב של צערן המוכרחים לפעמים להתפלל כך? כן, אף על פי שבסימן צדיק מבואר שלא מתפלל במקום פתוח, אבל היום מכריח העניין כן מותר. האם מותר להוציא ספר תורה לקרוא פרשת החודש לבתים וחצרות וכדומה? גם בלי פרשת החודש מותר להוציא, כל וחומר לפרשת החודש, אבל כמובן שבכל מקום ומקום יהיה מניין, ולשים לזה מקום מכובד לפני, ולא צריך, כמו שכתוב ברמה שם, בסוף סימן קוף למדי, שיהיה יום לפני ויום אחרי. אלא מעבירים את זה ממניין למניין, בצורה מכובדת, וזה מותר. רצינו לשאול האם יש איסור מצד לא תלבש לקצר שערות של הגבות מעל העיניים כשעושה כן לא בשביל להתייפות, אלא רק כדי שהשערות לא יפרו לו את הראייה. כן, זה מותר, כי זה לא לשם להתייפוי, ובזה לא נאמר לא ילבש. רצינו לשאול לגבי מעשר כספי, אם אנחנו קונים תלושים בזול ונותנים לאברכים, האם לגבי מעשר זה נחשב כשווי של התלוש או לפי מה שקנינו? או לפי המחיר שאפשר להקסיק, כגון תלוש של 100 שקלים שקנינו ב-90 שקל, ויש כאלה שמוכרים אותה ב-95 שקלים. התשובה היא שהמעשרות נמדד לא לפי הנותן, לפי המקבל. כמה עולה להשיג כזה תלוש? אם עולה להשיג כזה תלוש 100 שקל, אז אתה יכול לחשב שנתת לו 100 שקל, אפילו שעלה לך 90. אבל אם להשיג כזה תלוש עולה, הוא יכול להשיג את זה ב-95 שקלים, אז אתה צריך לחשב שנתת לו 95 שקלים, כך כותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך. עוד שאלות באמצעות הפקסים, יסלחו לי השולחים שיש פקסים שאני לא קורא אותם, כי אני מבין שזה לא כל כך שייך להוראת שעה, מה שנקרא. האם בהלוואה אני יכול להתנות עם הלווה שכשהוא חורג מזמן הפיראון, אז אני מחייב אותו על כל יום בכסף, כי רוב הסיכויים שהוא לא יחזיר בזמן, שזה ריבית, זה ריבית גמורה ואסור לעשות את זה? אתה יכול לעשות יותר עסקה מראש, אבל בצורה מסודרת, לא בכזו נוסח. אני עובד במקום חילוני לגמרי, שבו כל העבודות הייתי רחוקות מאוד מתורה. חלקן אף כופרות, אני משתדלת לא להיכנס איתם על השיחות בנושא דת מכמה סיבות. א', כדי לשמור איתם על קשר, שיקבלו ממני את המעט שהן רואות אותי ולא יתרחקו כמו שהן מעונות לי אמן על ברכות, או שאני מסבר עליהם מושגים ביהדות. ב', שלא ירגישו שאני מתנסה עליהם, כי בכל אופן הן עובדות בחדר אחד כל היום. לאור המצב, אני לא יודעת אם עליי להעיר את תשומת ליבן, לעשות יותר חשבון נפש, או לא לדבר איתם על כך. אני יודעת שחלקן תלגנגן עליי, שאני רוצה להחזיר אותם בתשובה. אם אני אומר להן, אשמח לשמוע את סמי הרב בנידון. נכון שמה שאת נוהגת תמיד זה בסדר וזה מצוין, אבל בתקופה הזאת צריך להסביר להם ולהראות להם במקורות שמשיח בפתח, ומי שהולך לאור התורה והמצוות יזכה לקבל פני משיח. מי שלא הולך לאור התורה והמצוות אין אחריות עליו. ככה להגיד להם בצורה רגועה ושלווה, ונקווה שזה יעשה את שלו. האם מותר להשתמש בשבת בסקית חימום שצורת השימוש משפשפים בין אדם וכך זה מתחמם ושמים את זה בגרב? לא, זה נקרא איסור מוליד. גם אם זה לא מגיע לצולד, זה איסור מוליד, שאתה מחדש פה משהו, וזה דומה למלאכה כבר בסימן שנקף סיפטט. האם מיקרוגל למערכת השחמה תינוק כמיקרוגל או תנור לגבי שבת? אם מתחמם בערב שבת ורוצים לחמם על הפלטה. אם מתחמם לפני שבת במיקרוגל רגיל, אי אפשר לחמם בשבת על הפלטה. כי זה תולדת האור, הפלטה, ומיקרוגל זה לא תולדת האור. אבל אם זה יתחמם, זה כמו דבר שיתחמם בשמש, ואחר כך אתה רוצה לחמם על הפלטה, שפרים מגדים מסתפק בדבר הזה. אבל אם זה מיקרוגל עם מערכת השחמה, וזה יתחמה במערכת השחמה, אז זה נקרא גופי חימום, זה תולדות האש, ומותר לחמם את זה אחר כך בשבת באופנים המותרים. האם יש לי מנה בערב שבת לטבול במקווה גברים לכבוד שבת קודש? כן, לא לטבול במקוואות לגברים, גם לא בערב שבת. והאם יש פתרונות אחרים לטהרה במקום זאת? כן, דיברנו על זה בארוחות שבוע שעבר, בקצרה נאמר, לעמוד תחת ברז מים בבית. ברז, הכוונה שלא תופס אותו ביד, צריך לתלות אותו בקיר, לקדוח בקיר, לתלות אותו, יש את התפסן הזה. אם זה זרם חזק, לעמוד 50 שניות. אם זה זרם חלש, 100 שניות. מי שרוצה להחמיר את החזון איש, גם בזרם חזק יעמוד 90 שניות, בצורה זקופה, יד ימין אלי עצמאל, כמו שעומדים בתפילה, בצורה רפויה ולא מודקת, וזה מבואר בבית יוסף, בשלב בורה, בסימן פי ח', סעיף א', שזה נחשב תארה גמורה. לדעת מרן שבלילה אהבה מוטל הרבה בשינו, האם רק בלילה אהבה שאינה ברת גיבול, שאז הלישה מדרבנן, או גם בלילה אהבה שהיא ברת גיבול, אפילו שהלישה מדאורייתא, יש ראיה מהבית יוסף, מהביאור הלכה בסימן של חפה לפסיף תזיין, שבכל אופן מותר בשינוי. ערכנו בזה בספרן הלכות שבת חלק ב'. אדם שאשתו מעוברת, האם יש לחשוש לצאת לבית הכנסת? אני לא יודע מה זה קשור לקורונה, אבל באופן כללי, אדם שאשתו מעוברת לא צריך לחשוש לצאת לבית הכנסת, כיוון שהילד לא יוצאת בתוך שנייה. יש צירים, פעם בשעה, פעם בחצי שעה. הוא הולך לתפילה זריזה ויחזור והכל יהיה בסדר, לא צריך לחשוש, אלא אם כן, כבר תוקפים אותה צירים, אז בוודאי שלא יצא. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות לאתר להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-794-5097, 03-794-5097, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בחסות מעיין 2000, רשת מעיין 2000, הסל המשתלם.
דווקא עכשיו כשפסח מגיע אתה מגלה שהשואב לא מניע? דווקא עכשיו התקשרו לקו החם של אלם, כוכבית 8999, ותיהנו מייעוץ מומחים, מענה אנושי מהיר, מכירה טלפונית, הספקה מיידית והנחות מיוחדות. אז בעיקר עכשיו לא קונים סתם, מתקשרים כוכבית 8999 לקו החם של אלם, כפוף לתקנון ולתנאי השירות.
בעקבות משבר הקורונה, יש לכם שאלות בנוגע לזכויות שלכם במקום העבודה? המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
הביטוח הלאומי מציע לכם מגוון שירותים באינטרנט ובטלפון, ואתם יכולים לקבל שירות בלי לצאת מהבית במהירות ופשטות. להגיש תביעות לקצבאות, לשלוח מסמכים, לברר את זכאותכם לקצבה באמצעות מחשבוני הזכויות, להיכנס לאתר האישי שלכם ולקבל את כל המידע בעניינכם. תוכלו להיכנס גם לעמוד הפייסבוק שלנו ולשלוח פנייה בצ'אט או להתקשר למוקד כוכבית 6050. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה.
מבצע מבריקים לפסח עם סנו. קנו שלושה מוצרי סנו או יותר, שתפו אותנו בטיפ מנצח לניקיון הבית, ותוכלו לזכות בשואב איירובוט עוצמתי במתנה. את הטיפים בצירוף חשבונית הקנייה יש לשלוח עד חד בניסן, פרטים בעיתונים ובנקודות המחירה. מבריקים לפסח עם סנו, ויכולים לזכות בשואב וק איירובוט עוצמתי במתנה. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
חבר'ה, לקום, השחר עולה.
איזה עולה, עוד חושך בחוץ.
עולה, עולה, עולה על כל מה שתאמתם. כשממרח השחר עולה על מצע אחרי ליל שימורים, זה עולה על כל מה שתאמתם. ממרח השחר העולה, כשר לפסח למהדרין, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. הטעם הכי נחטף בפסח ובכל השנה.
באים, סוגרים, מקבלים לפני החגים. אירוע המחירות של יונדאי, 13 עד 20 במרס. מגוון הטבות על כל הדגמים. חייגו כוכבית 8241. כפוף לתקנון.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
כן, לא?
שלום וברכה.
שלום, רצינו לדעת, יש מקור למושג הזה שבברכת כהנים, הבנים באים מתחת לאבא שלהם והוא שם עליהם את היד, או שאין לזה מקור, זה רק סתם?
בשולחן ערוך, במשנה ברורה, ברוב האחרונים, אין לזה מקור. המקור היחידי שיש, זה באחד האחרונים, שאינני זוכר כעת את שמו, שהוא כותב שנהגו לשים את היד על הבנים, מדוע? מכיוון שההלכה היא בסימן קוף כף חט, שאסור להסתכל בפני הכהנים, נכון שבזמן המקדש זה היה יותר חמור, בגלל ששכינה על ידיהם, אבל בימינו זה, זה רק זכר למקדש, אז כדי שהילדים הקטנים לא יסתכלו על הכהנים מזמן ברכת הכהנים, בכל זאת הם קצת סקרנים וכדומה, אז לכן נהגו עם הטלית של האבא לחסות את ראשם של הקטנים. אז שוב פעם, זה לא הלכה, זה מנהג שנהגו, אין שום חובה לעשות את זה, מי שרוצה יכול לנהוג ככה, מי שלא רוצה לא יכול לנהוג ככה, אבל צריך להקפיד מאוד שלא לחשוב שההורים מברכים את הילדים. זה הטעות החמורה שיוצאת כבכל שההורים חושבים שהם מברכים את הילדים. לא. הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הברכה דרך הכהנים לאבות ולבנים גם יחד. אבל בגלל שיש הלכה בסימן קוף כף חץ סיף חף ג' שלא להסתכל בכהנים בזמן נשיאת כפיים, אז לכן כדי שלא יסיחו דעתם מהברכה, ואפילו קצת לא, זכר למקדש, שהיה שכינה על ידיהם וכדומה, כמו שהמשתברה שם בסעיף קטן פטט מעריך, אז לכן יש כזה שנהגו לשלשל ולחסות עם הטלית את, 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 את פני הילדים. מפה יצא המנהג הזה, אבל זה לא, לא חובה בכלל בשום פנים ואופן.
הבנתי. בכל אופן עכשיו, אז אדם מבוגר שסתם עומד בברכת כהנים, אז לא להסתכל על הכהנים, להוריד את הראש, להוריד את העיניים,
כן, זה הלכה בשולחן ערוך. הלכה בשולחן ערוך שצריך פני האדם להיות כנגד פני הכהנים, אבל לא להסתכל על הכהנים. סתם אדם רגיל, שהוא לא מכסה את פני בניו או משהו, זה לא משנה, לא להסתכל בפני הכהנים. למה? כדי לא להסיח דעת מהברכה. דרך אגב, המשנה ברורה כותב בסעיף קטן פיתת בקוף כף חת, שאם בפני הכהנים לא מסתכלים כדי לא להסיח דעת מהברכה, קל וחומר לא להסתכל במקומות אחרים. יש אנשים שאתה רואה אותם באמצע ברכת כהנים מעיינים בעלונים. הוא לא מסתכל בפני הכהנים, רק בעלונים הוא מסתכל. זה בורות גמורה. כל מה שלא יסתכל בכהנים כדי לא לשיח דת מהברכה, אז יש לך שיח דת יותר גדול שהוא מעיין בעלון באמצע. אז בוודאי, בוודאי שפשוט צריך להיות עם עיניים כלפי מטה, הפנים מול הכהנים, עיניים כלפי מטה, ולהתרכז בברכת הכהנים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לגבי הפתיח של הרב, שהרב אמר בהתחלה, לשמור על מצד אחד כללי משרד הבריאות, ומצד שני לא להיכנס לפניקה.
כן.
אנחנו בכולל, כשאנחנו לומדים חברותות בבית, עושים מרחק, אבל יש לי מישהו במשפחה שהגיע מחוץ לארץ, ואמרו לו להיכנס לבידוד, ונמצאים איתו בבית, כולם בבית, המשפחה לא, אפילו לא מייחסים לזה חשיבות, אפילו מזלזלים, אומרים מה ההבדל בינינו אליו, וצריך לבקר אותו, ולהיות איתו, והבדידות וכו', גרועה יותר מאשר הכללים שהם כביכול לא נכונים. מה עליי לעשות?
הוא חזר בחוץ לארץ בשבועיים האחרונים.
כן, השבוע, יום שני.
טוב, אז מה השאלה? אז הוא בבידוד בבית, נו, הוא לא יוצא מהבית, אז מה השאלה?
הוא נמצא עם כל המשפחה, הוא נמצא עם כל המשפחה ביחד, והם אחר כך באים ונפגשים עם המשפחה שלנו.
אז צריכים לומר לאותה משפחה שאותו אחד שנמצא בבידוד זה לא צחוק, יכול להיות שהוא נוסע עליו את הנגיף, הוא יכול להדביק את כולם ומדביק אנשים אחרים, אף אחד לא יודע מזה. וגם בתוך הבית, פשוט לשמור מרחק.
אני יודע, אני אומר להם, כולם צוחקים על זה, השאלה אם לדווח על זה או...
תראה, אתה לא יכול לדווח על כזה דבר, כיוון שזה לא... ההוראות של משרד הבריאות שהוא צריך להיות בבידוד, הוא נמצא בבידוד.
הוא לא נמצא, אבל זה בעיה, גם הוא יוצא, הבנתי אפילו.
לא, זה חמור. זה חמור מאוד. זה אתה צריך לומר לו, או לשלוח לו איזו הודעה או משהו, שאם הוא, הוא, הוא ממשיך לצאת, אתה מדווח עליו. כן, חד משמעית. זה חמור מאוד. כי...
ואחרים שנמצאים איתו בבית?
אחרים שנמצאים איתו בבית, לא נאמר עליהם שאסור להם לצאת החוצה. אלא מה? שצריך...
נאמר להם לא להיות איתו.
הם לא נמצאים איתו.
נמצאים איתו? מה זה? פותחים את הדלת, דברים איתו הכל באותו בית.
כן. אבל זה לא שהם נמצאים איתו ממש ביחד, ושנים איתו באותו חדר או משהו. יש לו חדר שלו, בסדר, מה נעשה? הוא לא מצורע, מה אפשר לעשות? זה צריך להיות נורמנים, כן? הוא לא מצורע, הוא נמצא בחדר שלו, מדברים איתו, בסדר, נתפס מרחק וזהו, אבל הכי חמור שהוא לא יצא מהבית. זה צריך להקפיד לזה בכל תוקף.
בסדר, בסדר.
ברוך תהיה.
יישר כוח, תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה בנוגע לאדם שנמצא רק היום בברזיל. עכשיו, היה שם כבר בכמה ערים עוצר. והוא אמר לי שאם הוא יטוס בטיסה שיהיה לו היחידה בין הבודדות, הוא יגיע לסאו פאולו בשבע אחרי כניסת שבת. זאת אומרת, שעה וקצת אחרי כניסת שבת. אבל אם הוא נמתין ליום ראשון, יכול להיות שכבר יהיה סגר על ברזיל, על האזור שהוא נמצא בו. שאל אותי מה עליו לעשות בנוגע...
לא כל כך הבנתי מאיפה הוא צריך לנסוע, מאיזה מקום לאיזה מקום.
הוא נמצא בעיר בברזיל, הוא צריך לטוס למקום אחר. עכשיו אם הוא יטוס בטיסה הזאת שהיא מחר הטיסה הזאת...
למה הוא לא יכול להישאר במקום? הבנתי, שאם הוא לא יטוס מחר בטיסה ויגיע אחרי כניסת השבת לאיפה הוא צריך ללכת, הוא צריך להישאר במקום שהוא נמצא שם. שישאר שם, מה הבעיה?
יש שם סגר, לא יודעים עד מתי יש שם סגר. אין שם כל כך קשרויות באזור, יותר מדי מקומות של דת.
ובמקום שהוא רוצה לנסוע לשם, זה גם בתוך ברזיל, אני מבין.
כן, סן פאולו, אבל יכול לטוס לאיזה מוקד שם של, של דת.
כן, אבל זאת אומרת שהוא יצטרך, הוא יתחיל לטוס לפני שבת, אבל הוא יגיע בטיסה בתוך השבת.
בתוך השבת, זאת אומרת, שבע עד שבע ורבע בערך הוא צריך לרדת מהמטה.
הוא צריך לרדת, הוא צריך לעשות מעבר דרכוני, והוא צריך, אחר כך הוא לא יכול לצאת משדה התעופה גם כן.
כן.
כי הוא כבר קנה שביטה, הוא לא יכול לצאת משדה התעופה, יכול להישאר בשדה התעופה כל השבת.
זה כבר...
הוא לא יישאר בשדה התעופה כל השבת, הוא צריך לצאת, הוא צריך לרדת לשבת. אי אפשר לקל בכזה דבר. תגיד לו שיצטייד ויישאר במקום שלו, והשם יעזור לו ש... יאסור הסגר מהיר.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין? כן, מאזין, בבקשה.
שלום לך.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שלושה פרטים בנושא לישה שראיתי בספרים של הרב. עיקרון אחד זה שגלילה רכה בנוזל שהוא נספק בתוך
אתה החומר. אתה נמצא אולי ליד מקלט רדיו?
אני נכנסתי כבר לחדר, עכשיו יותר טוב.
כן, בבקשה.
כן, אז עיקרון אחד זה שבלילה רכה, כאשר הנוזל נספק בתוך הבלילה, אז לכן צריך לשנות בסדר נתנה חוץ מהשינוי בערבוב. בתוך הדברים הרב כתב שלגבי עשיית חינה בשבת, גם צריך לשנות בסדר הנתינה, אם לא עושים אפילו בלילה רכה מאוד מאוד מראש, למרות שהמים והתחינה לא מתרביבים אחד עם השני. לכן התפלטתי למה צריך לשנות בסדר, כי בסך הכל זה לא משנה.
לא הבנתי את השאלה. אנחנו כתבנו במים ותחינה, שאם זה, אם אתה עושה תחינה מאוד דלילה, אז לא צריך שינוי.
כן.
אבל אם אתה עושה תחינה שהיא קצת סבירה, אז צריך גם שינוי בסדר המתינה, דהיינו לשים קודם כל את המים ואחר כך את התחינה, וגם שינוי בצורת הערבוב. מה אתה שואל? למה צריך שינוי בסדר המתינה? הרי זה מחלחל, זה מה שאתה שואל.
לא, אני שואל, זה לא מחלחל. התחינה לבד והמים לבד, הם לא מתרבבים בנתינה לבד.
חלק כן מחלחל.
לא, חלק... עומדים כל אחד בפני עצמו.
למה? חלק מהמים כן מחלחל. כל מה ששביטת השבת כותב, שאתה שם נוזל על, על נוזל על דבר מוצק, וזה לא מחלחל בלבד, על זה לא נאמר נתינתו זהו גיבולו, אז לא צריך שינוי בסדר הנתינה, רק שינוי בערבוב. כשאתה שם מים בתור תחינה, חלק כן מחלחל, למה לא?
בסדר, עוד שאלה. לגבי נתינת דבר לא נוזלי כל כך, כמו מיונז על גבי...
כן, אבל בוא נסתפר רק בשאלה הזאת, כי אנחנו ביקשנו בכל מאזין לשאול שאלה אחת, בסדר?
טוב, בסדר, כל טוב, תודה.
לא, תשאל את השאלה הבאה, אמרתי, נסתפר רק בעוד שאלה, בבקשה.
אז מכיוון שהמנז לא מחלחל לתוך הדבר האבקתי, אז לא צריך לשנות בסדר הנתינה.
אם אני שם למשל מיונז על ביצים מרוסקות או אבוקדו מרוסק, אין לא צריך לשנות בסדר הנתינה, אלא רק בערבוב, כן.
דבר שהוא קצת אבקתי, כמו ביצים מרוסקות, מדוע לא חוששים למקום המגע בין המיונז לביצים שיש גיבול במקצת?
כי זה לא מחלחל, מה לעשות? זה לא מחלחל. זה עומד עליו.
אפילו שיש שם באותו מקום נדבקים קצת?
כל משקה, מה שביטת השבת כותב, כל נוזל שאתה שם על מאכל יבש מרוסק, הוא נדבק במקום המגע. אלא מה, כיוון שזה לא מחלחל פנימה, אין פה זכר של אישה. אז לכן לא צריך לחשוש לזה, ורק שינוי בסדר, ורק שינוי בערבוב מספיק. שתי בערב או באצבע וכדומה.
כיוון שרבי לא חושש, כיוון שרבי יוסף ורבי לא חושש למקום המגע.
צירוף.
תודה רבה, כל טוב שבת שלום.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ערב שבת ויקל פקודי בכל חי. ב-12, שאלות ותשובות בהלכה עם מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף בהגשת אבי ממרן. ב-1, שיעורו השבועי של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. ב-2, מתכוננים לשבת עם מנחם טוקר. ב-3, קבלת שבת מוזיקלית עם ישי לפידות ואומנים. וב-4, שיעורו השבועי של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
מנקים את הבית? כואבות לכם רגליים? רק במרכז הספות, קורסת רקליינר ב-499 שקלים. מרכז הספות, כוכבית 6631.
בימים אלו, אנחנו במי עדן כאן בשבילכם, כדי שתהיה לכם דאגה אחת פחות. המפעל ומערך ההפצה שלנו עובדים במשמרות מלאות כדי למלא את המדפים ברשתות המזון. וגם נשמח להגיע עד לפתח הבית שלכם, עם בר מים מינרלים איכותיים בחדים הנערזים בלי מגע יד אדם. מצטרפים עכשיו, ובחודשיים הראשונים המים עלינו. חייגו, כוכבית 2929, מי עדן, כפוף לתקנון.
משבר הקורונה מלחיץ אתכם כלכלית? אל תעשו שטויות. קו החירום של ארגון פעמונים מעניק הדרכה אונליין להתנהגות כלכלית זהירה נוכח המצב. חייגו 0732-620-750, 0732-620-750. ובינתיים, אל תתפתו להלוואות.
באים, סוגרים, מקבלים לפני החגים. אירוע מחירות של יונדאי, 13 עד 20 במרס. מגוון הטבות על כל הדגמים. חייגו כוכבית 8241. כפוף לתקנון.
פסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקב ירושלים.
השנה מפארים את שולחן הסדר עם היינות המשובחים והאיכותיים של יקבי ירושלים ומיץ ענבים בציר בחשרויות מהודרות שיהפכו את שולחן החג לחוויה בלתי רגילה. והשנה מאיר ברמה בשיווק בלעדי. להזמנות 1-700-700-921. מאיר ברמה ויקבי ירושלים עושים לכם פסח טעים, כשר ושמח. ובנוסף ניתן להשיג אצל מאיר ברמה את כל סוגי המצות בכל הקשרויות.
יקב ירושלים,
אגודה חקלאית.
חיל אלכוהול, הומלץ למנע משתייה מופרזת.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בנברא כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
אקונומיקה פסגה ב-7 שקלים ו-90 אגורות. רצפות סן פוריץ ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. מנקה הסלות סאנו 2 ב-9 שקלים. נייר מגבת שישייה 2 ב-15 שקלים.
איפה אפשר לקנות מיקרוגל עם מפייה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
הביטוח הלאומי מציע לכם מגוון שירותים באינטרנט ובטלפון, ואתם יכולים לקבל שירות בלי לצאת מהבית במהירות ופשטות. להגיש תביעות לקצבאות, לשלוח מסמכים, לברר את זכאותכם לקצבה באמצעות מחשבוני הזכויות, להיכנס לאתר האישי שלכם ולקבל את כל המידע בעניינכם. תוכלו להיכנס גם לעמוד הפייסבוק שלנו ולשלוח פנייה בצ'אט או להתקשר למוקד כוכבית 6050. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם, מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה על כל התוכניות וההפצה והספרים.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, לעניין הקורונה, הראש כולל שלנו כתב על הדלת של הכולל, הכולל סגור, אין כניסה, לנהל בשעות המניין, רק השר הראשוני. האם זה הדלת סגורה עם קוד? אנחנו יודעים את הקוד, כל אחד יכול להיכנס. האם אסור להיכנס ללמוד, לתפוס איזה חדר ללמוד שמה, דגימה בעירת שמיים או משהו כזה, או שזה...
אתה מתכוון עכשיו לתפילה או ללימוד?
גם לימוד, כן, גם לימוד.
הוא כתב שם שעשרה ראשונים נכנסים, האחד עשרה לא יכול להיכנס.
כן.
כן, אז מה אתה שואל?
בעניין לימוד, הכל סגור.
מה זה סגור? לא הבנתי. עשרה כן יכולים להיכנס ללמוד או גם זה לא?
לא, לא, ללמוד, אף אחד לא לומד, ורק בזמן תפילות עשרה ראשונים יכולים להיכנס.
יפה, אז זה הכללים שהראש כולל אתווה. מה עכשיו אתה שואל?
האם מותר להיכנס? בשביל ללמוד אין שם אף אחד כל היום, או שזה, יש בזה גזר, יש בזה בדימה בעירת שמיים.
השאלה היא כזאת, בוא נאמר שאני לא מבין בדיוק למה הוא עשה את זה, תפילה אני מבין, עשרה ראשונים כן, יותר לא בסדר, אבל למה הוא לא מרשה להיכנס ללמוד שם? שיכנסו ללמוד, כל אחד תפוס פינה, שלא יהיה יותר מעשרה, למה להשבית את התורה? לא מובן לי.
אם הוא מתיר, הוא יודע שהרבה אנשים יגיעו, והוא חושש לדרדור, שהרבה אנשים, חוסר אחריות של הרבה אנשים.
הבנתי.
זה כולל גדול, ואם אתה מתיר, אז כולם צמאים וכולם רוצים להיכנס, וניסו את זה יומיים שלושה, וראו שזה כל פעם...
ובאמת עכשיו לא נכנסים שם?
לא נכנסתי, אני לא יודע מה יש בפנים.
אני חושב שהעומק של הדברים של אותו ראש כולל, שלא ייכנסו יותר מעשרה, זה הרעיון. אם אתה נכנס ואתה רואה שאין יותר מעשרה, אין בעיה. לימוד תורה תגן ותציל ולא צריך לחשוש.
אין דגימה בעירת שמיים בדבר הזה?
במה, בלהיכנס או בלא להיכנס?
כן, בלהיכנס, לעבור על דברי ראש הכולל.
אני מסביר, מכיוון שהראש הכולל בעומק של הדברים, הוא לא רוצה שאף אחד לא ייכנס, הוא כן רוצה שיכנסו, רק הוא לא רוצה שיותר מעשרה. אז לכן הוא עשה את זה בצורה חריפה. אז אם ברור שאין יותר מעשרה, זה העומק של הדברים, זה ניחה לו.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי קומקומים של כל מיני חברות שעושים כשר לשבת, עם הכשר לשבת, שמעתי שיש כאלה שאומרים שיש בזה משום מוקצה, כי החלק התחתון, יש כזה כפתור שמחבר אותו לחלק העליון שבו מרימים ושופכים את המים, והחלק התחתון הוא בעצם המעבר של הקומקום. מצד שני יש שם הכשר של רבנים.
כן, זה נקרא קומקום שבת, בעצם כל השבוע הוא נשלף מהתחתית, ולפני שבת מעבירים את זה למצב שבת, וזה נסגר עם התחתית, וכשמרימים אותו זה מתרמם עם התחתית ביחד. אז השאלה, האם מותר להשתמש עם זה בשבת או לא? התשובה היא שמותר להשתמש עם זה בשבת. מדוע? כי המבער שנמצא, הגוף חימום שנמצא בתחתית, שזה בעצם מה ששומר על החום של המים, הוא לא מגיע למצב של התאדמות. מכיוון שהוא לא מגיע למצב של התאדמות, אז לכן אין לזה דין של מוקצה בחמת גופו, רק מכשיר חשמלי שמגיע למצב של התאדמות, אז כמו פלטה למשל, אז יש לזדי שמוקצה בחמת גופו, כי זה דומה לאש. אבל דבר שלא מגיע למצב של התאדמות, כמו מחם מצב שבת, או הקומקום המדובר, אין לזדי של כלי שמלחתו, אין לזדי שמוקצה בחמת גופו. זה יכול להיות כלי שמלחתו לאיסור, אבל מכיוון שיש בפנים מים, זה הופך את זה לכלי שמלחתו ליתר, כמו במדוחה. מדוחה זה מקום שקודשים שם שום, זה כלי שמחתו לאיסור. כתוב בגמרא ופוסק את זה המשנה ברורה בסימן שלחי ציף קטן חבב, שאם השום נמצא בתוך המדוחה, אז, אז מותר לטלטל את הכלי אגב המאכל, גם פה, כיוון שהמים נמצאים בתוך הקומקום, מותר לטלטל את הכלי אגב המים, ולכן... זה לא נחשב.
זה לא נחשב שרוב התשמיש שלו זה במהלך השבוע לצורך דבר האסור, אז זה באמת מוקצה.
זה בדיוק מה שכתוב בשום ומדוחה. מדוחה, רוב השבוע מה עושים איתה? לא שמים שם את השום בתוך המדוחה, זה לא כלי יחסור. רוב השבוע המדוחה נועדה לקטוש בשום, וזה כי יש בכתו לאיסור. אבל כיוון שכעת נמצא שום בתוך המדוחה, אז מותר לטלטל את הכלי אגב המאכל, כי זה לא סתם ששמתי סוכריה בתוך המדוחה, זה משהו שקשור, גם פה. מותר לטלטל את הכלי, שזה הקומקום, אגב המים שנמצאים שם, שהם שייכים לקומקום הזה. ולכן אין לזה דין של מוקצה וחמת גופו, גם אם נרצה להחמיר ולומר שהתחתית היא לא ממש חלק מהכלי, מקסימום ניתן לזה דין שכלי שבחתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו. כשאתה מרים את הקומקום זה לצורך גופו, אז בוודאי, בוודאי שהדבר הזה מותר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
כן, אם אפשר, אם אפשר לכבות את מקלט הרדיו, כדי שנשמע אותך רק פעם אחת.
השאלה שלי, אני אדם מבוגר, עם מחלות רקע, ואני רוצה לרדת בשבת, להתפלל, בבית הכנסת, הבעיה פה היא ש... בכל המניין כזה, רמות, רמות א', יש בעיה שכל המניינים יש בערך, אפילו המניינים הכי קטנים זה 40-50 איש, אז מה לעשות?
מכיוון שאתה בן אדם מבוגר, מה זה מבוגר? מה גילך?
70 פלוס.
מכיוון שאתה בן אדם מבוגר ואתה אומר שיש לך גם מחלות רקע, אז אתה נמצא בקבוצת סיכון, אם אתה לא מצא מניין מצומצם, אל תלך להתפלל, אלא תתפלל בביתך. והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותיך מביתך, כאילו באת לבית הכנסת, כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא צרפה למעשה.
כן, אבל שאלה שקריאת התורה, שני פרשיות, זה יחסר לי.
אבל אנחנו קוראים בתורה, כי מי אמר לנו לקרוא בתורה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לשמוע לחכמים, שחכמים אמרו לקרוא בתורה, זה תקנת עזרה. אז ממילא, הפה שהתיר הוא הפה שאסר. אותו ציווי שאמר לך ללכת לבית הכנסת ולהתפעל במניין ולשמוע קריאת התורה, אותו ציווי אומר לך בצורה יותר עוצמתית, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואל תלך, ולא יהיה לך שום אבון על הדבר הזה, והקדש ברוך הוא יקבע לך שכר בתפילתך בבית, כאילו קראת בתורה וכאילו התפללת במניין. אתה כן, נמצא גם בגיל, גם בגיל מבוגר וגם בקבוצת סיכון, אלא אם כן, אלא אם כן, אני אם כן, זה מניין מצומצם, במקום מרווח, זה משהו אחר, אבל לא בציור שציירת. כן, מה אתה שואל?
כמה זה מצומצם, כמה זה מצומצם?
10 אנשים.
10 אנשים.
10 אנשים, מקום קצת מרווח, אתה יכול ללכת. אם לא, אל תצא.
אם לא, אז הוא הולך. טוב, תודה רבה, תודה רב.
ברוך תהיה.
טוב, טוב.
מה אומרים בבני ברק? שואלים כאן, אם אפשר לחזור על המדרשים שהבאנו בפתח של התוכנית. אז כן, מדרש ראשון זה תוספתא. תוספתא במסכת תענית, פרק ב' הלכה י"ג, וגם בהלכות שמעוני בראשית, פרק ת' פסוק ט"ו. רבי יוסי אומר, מבול של כל דבר הקדוש ברוך הוא לא מביא, אבל מבול של דבר הקדוש ברוך הוא מביא לאומות העולם בימות המשיח. ודבר שני, כתוב במדרש רבה, תלה חנתה פגיעה והפנים סבנת נורח, אמר רב חייא בר אבא, סמוך לימות המשיח, דבר גדול בא לעולם והרשעים קלים, והכפנים סמדר נתנו רח, אלא נשארים שעליהם נאמר, והכפנים סמדר נתנו רח, שהקדוש ברוך הוא משאיר אותם, וזה בעצם מה שכתוב, בהר ציון תהיה פלטה. אלו שני המדרשים, בעיה נשאר בציון, ואותה בירושלים, קודש יאמר לו, אלו שני המדרשים שבעצם מוכיחים לנו באופן ברור, שאנחנו נמצאים בפעמי הגאולה. ולכן, נחזור בקצרה על מה שאמרנו בפתיח של התוכנית, כדי לשמע את זה שוב ושוב, להישמע להוראות משרד הבריאות. כן, להיכנס לפאניקה, דאגות, מתחים, לא. להיות בשמחה, להודות להשם שזכינו להיות יהודים, להודות להשם שזכינו להיות עובדי השם, ולהתחזק א' בשמירת הלשון, ב' במידת הענבה, ג' בשמירת השבת, דנת בברכת אשר יצר, היי במאה ברכות בכל יום בכוונה. עד כאן הגיעה תכנותי לסיומה, תודה ובחר לכם, מאזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ודוד קליגר, היו שלום, שבת שלום.